שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ט"ז במסכת סוטה. נתחיל את הלימוד 10 שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מאוד מהרגיל, 21 דקות, ואחרי זה עוד כמה דקות של סיכום. היום אנחנו ממשיכים בתהליך של השקיית הסוטה. אחרי שאתמול דיברנו על מילוי הכלי במים, היום נדבר על האפר ששמים בתוך הכלי. אז לגבי זה כתוב בפסוק י"ז, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן, ונתן אל המים. ולגבי זה נחלק היום את הלימוד לחמישה חלקים. החלק הראשון זה שהמשנה אומרת שכשהוא נכנס לקחת את האפר, הוא נכנס להיכל ופנה לימינו, ושם הייתה בלת הרופפת, הוא הרים אותה ומשם לקח אפר. עכשיו, למה דווקא פנה לימינו? כי יש לנו עיקרון, כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. זה החלק הראשון. החלק השני, אנחנו מדלגים פה על כמה שורות לשורה האחרונה בעמוד הקודם, וזה לגבי מה שכתוב בקרקע המשכן. מניין שזה לא רק במשכן אלא גם במקדש? אז איסי בן יהוד אומר שאנחנו לומדים את זה מזה שכתוב בקרקע המשכן, כי הרי התורה יכלה לכתוב ומין האפר אשר יהיה במשכן. ברור שאפר זה בקרקע, למה צריך להדגיש לי בקרקע המשכן? אלא מכאן שזה לא רק בקרקע המשכן אלא בכל קרקע, כלומר גם בקרקע המקדש. זה המקור לפי איסי בן יהודה. לעומת זאת, איסי בן מנחם אומר, אני בכלל לא צריך לזה מקור. יש לנו כלל שכל דבר שהיה במשכן הוא נכון גם במקדש ואין שום צורך במקור. אז שוב, מניין שזה גם במקדש, איסי בן יהודה לומד את זה מבקרקע המשכן, איסי בן מנחם אומר, אני לא צריך לזה מקור. עכשיו נשים לב שלפי דעתו, כלומר לפי איסי בן מנחם, המילה בקרקע המשכן בעצם עדיין פנויה ללמוד ממנה משהו. מה נלמד ממנה? עוד מעט נראה. בכל אופן, עד כאן החלק השני, מניין שזה גם במקדש. החלק השלישי הוא יהיה רוב השיעור, בשביל זה נחזור חזרה כמה שורות לשבע שורות לפני סוף העמוד הקודם, וזה מה קורה אם אין אפר במקדש, כלומר הקרקע קשה, אי אפשר לקחת משם אפר. מה עושים? אז לגבי זה מדבר על שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה לחפור בקרקע בשביל לשחרר משם אפר, אפשרות שנייה זה להביא אפר מבחוץ, ואפשרות שלישית זה להביא אפר במקום אפר. אלה אפשרויות באופן כללי, אנחנו נראה איזה מהן טובות ואיזה לא. אז לגבי האפשרות הראשונה, לחפור בקרקע המשכן, כאן אומרת הברייתא שזה ודאי אי אפשר, כי כתוב ומין האפר אשר יהיה, כלומר שהוא נמצא שם ולא שצריך לחפור אותו מתוך האדמה, לכן לחפור זאת לא אפשרות טובה. זאת האפשרות הראשונה. האפשרות השנייה זה להביא אפר מבחוץ. בחוץ. לגבי זה הגמרא מביאה שתי ברייתות, ושתי הברייתות מסכימות שאפשר להביא אפר מבחוץ. אבל יש מחלוקת בין שתי הברייתות, שלפי ברייתא א' ולפי איסי בן מנחם בברייתא ב', אי אפשר להשתמש באפר הזה באופן ישיר בתוך הכלי, אלא מביאים אותו למשכן, מניחים אותו על הקרקע, ורק אז מרימים אותו עוד פעם ומכניסים לכלי. לעומת זאת, לפי תנא קמא בברייתא ב' ולפי איסי בן יהודה בברייתא ב', לא צריך להניח על הקרקע, אלא אפשר להשתמש ישירות. אז שוב, לפי איסי בן מנחם צריך להניח על הקרקע. לפי איסי בן יהודה לא צריך להניח על הקרקע, אלא משתמשים ישירות. מה המחלוקת? המחלוקת קשורה למה שראינו מקודם לגבי המקדש. לפי איסי בן מנחם שלא היה צריך מקור למקדש, אז בשבילו הלימוד של בקרקע המשכן עדיין פנוי, אז הוא לומד מכאן שכשמכניסים אפר מבחוץ, צריך להניח אותו על קרקע המשכן. לעומת זאת, לפי איסי בן יהודה שהלימוד בקרקע המשכן כבר תפוס בשביל המקדש, אז אין לו מקור שצריך קודם להניח על הקרקע, וממילא לדעתו לא צריך להניח על הקרקע, אלא משתמשים ישירות. אז שוב לסיכום, לפי כולם אפשר להביא אפר מבחוץ, לפי איסי בן מנחם צריך להניח אותו קודם על הקרקע במקדש, את זה הוא לומד מהמילה בקרקע המשכן, לפי איסי בן יהודה לא צריך להניח, כי לדעתו בקרקע המשכן כבר תפוס למשהו אחר. אז עד כאן לגבי האופציה השנייה של הבאת אפר מבחוץ. האופציה השלישית זה בשורה החמישית בעמוד א', ולגבי הנדון באריכות, וזה ששואל את הגמרא, האם אפשר להביא אפר במקום אפר? עכשיו מה פתאום? הרי כתוב אפר, לא כתוב אפר, אלא שבאמת יש לנו תקדים לזה כבר, וזה בתחום אחר לגמרי, ששם אפשר להשתמש באפר במקום אפר. באיזה תחום? בכיסוי אדם, גם שם כתוב שצריך לחסות באפר, ובית שמאי באמת אומרים שצריך דווקא אפר, אבל בית הלל אומרים שאפשר לחסות באפר במקום אפר. ילמודים את זה מפרה אדומה, ששם התורה קוראת לאפר אפר. בכל אופן, השאלה היא, האם לדעת בית הלל שבכיסוי אדם אפשר להשתמש באפר במקום אפר, גם בסוטה אפשר להכניס לכלי של המים אפר במקום אפר? זאת השאלה, ולגבי זה הגמרא מנסה להביא שתי ראיות. הראיה הראשונה זה בשליש העליון של עמוד א', השנייה זה בשורה השביעית בעמוד ב'. אנחנו נתחיל דווקא בשנייה כי הדיון עליה מאוד קצר, ואחרי זה נעבור לראשונה. אז הראיה השנייה זה לא מברייתא, אלא מדברי רב. רב אמר שכשאין אפר יש כאן אפשרות נוספת, שאותה עוד לא הזכרנו, וזה שאומר רב, אפשר להביא רק כבובית של ירק. עכשיו מכאן מסיקה הגמרא שלכאורה אם אפשר להביא רק כבובית של ירק, אז אפשר גם להביא אפר. למה לא? אומרת הגמרא, לא, זה לא אותו דבר. הכבובית של ירק דומה לאפר, ולכן בה אפשר להשתמש בסוטה, אבל אפר פחות דומה לאפר, ובזה אולי אי אפשר להשתמש. אז מראיה הזאת אין הוכחה, זה היה הראיה השנייה, ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה לשליש העליון של עמוד א' לראיה הראשונה, הדיון לגבי זה קצת מורכב, כדאי להתרכז. הראיה הראשונה זה מברייתא, שאומרת שיש שלושה מקומות שבהם בפשט התורה כתוב דין מסוים, ואז באה הלכה למשה מסיני ועוקרת את אותו הדין. מה הם שלושת המקומות? מקום אחד זה בכיסוי אדם, שבתורה כתוב שצריך לחסות באפר, אבל באה הלכה למשה מסיני, כאמור לפי בית הלל, ואומרת שאפשר לחסות בכל דבר ולא רק באפר. מקום שני זה לגבי נזיר, שבתורה כתוב שאסור לו לגלח בתר, אבל באה הלכה למשה מסיני ואומרת שאסור לו לגלח בכל דבר, ואם הוא יגלח גם בדבר אחר, הוא יקבל מלכות, בניגוד למה שהתורה אומרת בפשט. ומקום שלישי זה שהתורה אומרת שכותבים גט על ספר, ואילו באה הלכה למשה מסיני ואומרת שכותבים גט על כל דבר, וגם אז היא תהיה מגורשת. אלה שלושת המקומות, שוב, כיסוי אדם, נזיר וגט. עכשיו אומרת הגמרא, הרי בסוטה כתוב אפר. אם אתה רוצה לומר שבסוטה לא צריך דווקא אפר, אלא אפשר גם אפר, אתה בעצם טוען שיש הלכה למשה מסיני שאומרת שאפשר גם אפר. עכשיו, אם זה נכון, אז היינו מצפים שאותה ברייתא תזכיר גם את המקרה הזה. עכשיו, מזה שהברייתא לא הזכירה, אז מכאן שזה לא נכון. כלומר, הנה ראיה שאי אפשר להשתמש באפר בסוטה במקום אפר. עד כאן הראיה. אבל דוחה הגמרא, לא, זה לא הכרחי. נכון שהברייתא לא הזכיר את המקרה הזה, אבל אולי תנא ושיער. כלומר, אולי באמת יש עוד דוגמאות שבהם ההלכה למשה מסיני עוקרת את הפשט, ופשוט הברייתא לא הזכירה את כולם, היא הזכירה רק שלוש. עכשיו, הגמרא ממשיכה ומסבירה מהי שיער דהי שיער. כלומר, כשאנחנו רוצים לומר תנא ושיער, כלומר שהברייתא לא הזכירה את כל הדוגמאות, לא יכול להיות שיש רק דוגמה אחת שהיא לא הזכירה. כלומר, המקרה של סוטה. חייב להיות שיש עוד מקרה שהברייתא לא הזכירה. כי אם יש רק עוד מקרה אחד, היינו מצפים שהיא גם תזכיר גם אותו. לכן בשביל לומר את התחייה הזאת של תנא ושיער, אנחנו חייבים למצוא עוד מקרה שבו יש הלכה למשה מסיני שעוקרת את הפשט, וגם אותה הברייתא לא הזכירה. איזה מקרה? אומרת הגמרא, התגלחת השנייה של המצורע, ששם, כשאנחנו לומדים את התורה עצמה, אז אנחנו לומדים על ידי כלל הלימוד שנקרא כלל פרט וכלל, שהנזיר מגלח את כל שערו, אבל את השיער של בית השחי הוא לא מגלח, ובאמת כך אומרת הברייתא. אבל יש משנה בנגעים שאומרת שבכל זאת הוא כן מגלח הכל, בניגוד למה שאנחנו לומדים מאותו כלל פרט וכלל. ולמה? לכאורה גם כאן זה הלכה למשה מסיני שעוקרת את הפשט. אז הנה מצאנו עוד מקרה שהברייתא לא הזכירה, ולכן כרגע התחייה של הראיה טובה. כלומר, כאמור, יש לנו ברייתא ששם ראינו שלושה מקרים שההלכה עוקרת את הפשט, והברייתא לא הזכירה שגם אפשר להשתמש באפר במקום אפר בסוטה, כלומר לדעתה אי אפשר להשתמש באפר, אבל דחינו, לא נכון, באמת יכול להיות שאפשר להשתמש באפר, ותנא ושיער. כלומר, הברייתא פשוט לא הזכירה את כל הדוגמאות, היא לא הזכירה לא את סוטה וגם לא תגלחת של נזיר. אז כרגע אנחנו במצב שבו דחינו את הראיה. אבל עכשיו בשורה השישית לפני סוף עמוד א', הגמרא דוחה את התחייה. איך היא דוחה? היא פשוט אומרת, מה שאמרת שהברייתא שיירה גם את תגלחת נזיר, זה לא נחשב שיעור, כי זה מובן למה הברייתא לא הזכירה את זה. וממילא, אם זה לא נחשב שיעור, אז כבר אי אפשר לומר תנא ושיער, וממילא, כיוון שהברייתא לא הזכירה את האפר במקום אפר בסוטה, מכאן שלדעתה, אי אפשר להשתמש באפר במקום אפר בסוטה. עכשיו, למה באמת הדוגמה של תגלחת נזיר זה לא נחשב שיעור? כלומר, למה זה מובן למה הברייתא לא הזכירה את הדוגמה הזאת? אז לזה הגמרא מביאה שלושה הסברים. כששוב נחזור עוד פעם, אנחנו רוצים עכשיו להסביר למה זה ברור למה הברייתא לא הזכירה את הדוגמה של תגלחת נזיר, וממילא זה לא נחשב שיעור, וממילא מזה שהברייתא גם לא הזכירה את האפר בסוטה, מכאן שהיא לא סוברת שאפשר אפר בסוטה. אז למה באמת הברייתא לא הזכירה תגלחת נזיר? כאמור, יש שלושה הסברים. רב נחמן אומר כי הברייתא הזכירה רק מקומות שההלכה משה מסיני עוקרת את פשט התורה. לעומת זאת, בתגלחת נזיר, העובדה שהוא לא מגלח בבית השחי זה לא בפשט התורה, אלא זה נלמד מכלל פרט כלל, כלומר מדרך לימוד. דברים כאלה, הברייתא לא רצתה להזכיר. זה הסבר אחד. הסבר שני זה של רב פאפה, וזה שהברייתא הזכירה רק מקרים כאלה שההלכה למשה מסיני ממש עוקרת את הפשט. כלומר, בתורה כתוב משהו אחד, ולפי ההלכה למשה מסיני עושים משהו אחר. כלומר, למשל, בתורה כתוב שמכסים את הדם רק באפר, ואילו לפי ההלכה למשה מסיני מכסים בכל דבר. ואותו דבר בתורה כתוב שכותבים גט רק על ספר, ואם נכתוב על עלה למשל, לכאורה היא לא תהיה מגורשת, ואילו הלכה למשה מסיני אומרת שאפשר לכתוב על כל דבר, גם על עלה, והיא תהיה מגורשת. ואותו דבר לגבי נזיר, תראו רשי למה, זה מה שמוביל את הברייתא. לעומת זאת, במקרה של תגלחת נזיר, הלכה למשה מסיני לא עוקרת את הפשט, היא רק מוסיפה על הפשט. כלומר, התורה אמרה שהוא צריך לגלח בכל מקום, ואת בית השחי הוא לא צריך לגלח, לא שאסור לו, הוא פשוט לא צריך, ואילו הלכה למשה מסיני אומרת שהוא כן צריך. כלומר, היא לא עוקרת את הפשט, היא פשוט מוסיפה
בעל הפשט, ולכן לפי רב פאפה, הדוגמה הזאת לא שייכת לברייתא. זה הסבר שני. הסבר שלישי זה שבתגלחת נזיר זה בכלל לא התנגשות בין מה שכתוב לבין הלכה למשה מסיני, אלא זה התנגשות בין שתי צורות איך להבין את מה שכתוב. כלומר, בברייתא שבה כתוב שלא מגלח את בית השחי, זה כי הברייתא לומדת את הפסוקים בצורה של כלל פרט כלל, כמו שאמרנו. לעומת זאת, המשנה בנגעים שאומרת שהוא כן מגלח את בית השחי, זה לא כי למשנה בנגעים יש הלכה למשה מסיני, זה פשוט כי המשנה חולקת על הברייתא לגבי איך לומדים את הפסוקים, והיא לא לומדת בכלל פרט כלל, אלא בצורה אחרת שנקראת ריבוי מיעוט ריבוי, וזה מוביל למסקנה שהוא כן מגלח את בית השחי. ממילא, ודאי שהמקרה הזה לא שייך לברייתא של הלכה למשה מסיני שוקרת פשט, כי כאן זה בכלל לא הלכה למשה מסיני, זה פשוט שתי צורות איך ללמוד את הפסוקים. עכשיו עוד רגע נסביר מה ההבדל בין כלל פרט כלל לריבוי מיעוט ריבוי, רק קודם נסכם את המהלך. ניסינו להוכיח מהברייתא שאי אפשר להשתמש באפר במקום אפר בסוטה, מזה שהברייתא לא הזכירה גם את זה כדוגמה של הלכה למשה מסיני שוקרת את הפשט. ניסינו לדחות את זה ולומר שאולי תנא ושיער, כלומר הברייתא מסכימה שאפשר אפר, פשוט היא לא הזכירה את כל הדוגמאות, ויש עוד דוגמה שהיא לא הזכירה, וזה שהנזיר בפשט מגלח הכל חוץ מבית השחי, ואילו יש משנה בנגעים שהוא מגלח גם שם, וזה לכאורה גם כן מקרה של הלכה למשה מסיני שעוקרת את הפשט, אבל דחינו את התחייה, זה לא נכון. אין עוד דוגמה, כי המקרה של תגלחת נזיר לא שייך לברייתא. למה? או כי שם זה לא עוקר את הפשט, אלא לימוד של כלל פרט כלל, או כי שם זה לא עוקר, אלא מוסיף, או כי שם זה בכלל לא הלכה למשה מסיני שעוקרת את הפסוקים, אלא זה פשוט שתי צורות איך ללמוד את הפסוקים, האם בצורה של כלל פרט כלל, או בצורה של ריבוי מיעוט ריבוי. עכשיו, לפי התחייה הזאת של התחייה, בעצם לכאורה חזרנו לראיה הראשונית, שמזה שהברייתא לא הזכירה את אפר בסוטה, מכאן שאי אפשר להשתמש באפר בסוטה. אבל תראו בתוספות שהוא אומר שהתחייה של התחייה היא לא הכרחית. כלומר, יכול להיות שבאמת הברייתא הזאת עשתה תנא ושיער, כלומר, גם תגלחת נזיר זה כן דוגמה שהברייתא שיערה, ואז אפשר להשתמש באפר בסוטה, ויכול להיות שאין כאן עוד דוגמה לתנא ושיער, ואז אי אפשר להשתמש. כלומר, לפי התוספות, אין לנו מכאן ראיה חד משמעית, ולכן באמת מיד אחרי זה, בשורה השביעית בעמוד ב', הגמרא שואלת, מהי הווה עלה? כי כרגע אין לנו ראיה, ואז היא הביאה ראיה נוספת מהרכבובית של ירק, שגם את זה הגמרא כאמור דחתה, כלומר, בסופו של דבר נשארנו בלי תשובה. אז עד כאן לגבי הראייה הראשונה, מהברייתא. מה שנשאר לנו כאן בסוגריים, זה רק להבין למה אם לומדים כלל פרט כלל, זה אומר שלא מגלחים את בית השחי, ולמה כשלומדים ריבוי מיעוט ריבוי, זה אומר שלומדים. אז זה בעצם מחלוקת כללית לגבי כל מקום בתורה שיש שם הרחבה, צמצום והרחבה. כלומר, במקרה שלנו של מצורה, כתוב כך בויקרא י"ד, והיה ביום השביעי, יגלח את כל שערו, זה הרחבה, אחרי זה יש צמצום, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואחרי זה יש עוד פעם הרחבה, ואת כל שערו יגלח. עכשיו, מי שלומד כלל פרט כלל, זה שיטת רבי עקיבא, אז המסקנה של פסוק הזה, זה שאנחנו מרבים את הפרטים ואת כל מה שדומה לפרטים. כלומר, במקרה הזה, כמו שבפרטים, שזה ראש, זקן וגבות, זה מקומות של כינוס שיער, והשיער הזה הוא גם גלוי, אז לכן גם נרבה מקומות כאלה, שגם כן השיער מכונס וגלוי, כמו למשל שיער הערווה. אבל שיער בית השחי, אמנם הוא מכונס, אבל הוא לא גלוי, ולכן את זה לא צריך לגלח. זה אם לומדים כלל פרט כלל. לעומת זאת, שיטת רבי עקיבא, זה לדרוש פסוקים כאלה בריבוי מיעוט ריבוי. ומה ההבדל? לפי ריבוי מיעוט ריבוי, אנחנו לא מרבים רק את מה שדומה לפרט, אלא אנחנו מרבים הכל, כמו בחלק שמרחיב, ואנחנו רק מצמצמים את הדבר שהכי לא דומה לחלק שמרחיב. כלומר, במקרה של מצורה, אנחנו נרבה את כל שערו, כולל בית השחי, ורק נמעט את השיער של החותם, שזה הכי לא דומה, את זה הוא לא צריך לגלח, אבל את בית השחי הוא צריך. אז זה היה בסוגריים לגבי כלל פרט כלל וריבוי מיעוט ריבוי. בכל אופן, עד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי מה הוא עושה כשאין אפר במקדש, בזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק הרביעי.
החלק הרביעי זה לגבי כמות האפר שהוא שם בתוך המים. הגמרא לומדת שזה צריך להיות כמות כזאת שהיא תהיה ניכרת גם אחרי ששמים אותה במים. כלומר, לא לשים קצת מדי. מאיפה לומדים את זה? מזה שלא כתוב ונתן במים, שאז משמע שהאפר נכנס לתוך המים וכבר לא ניכר, אלא ונתן אל המים, אבל הוא לא נכנס אל תוכו לגמרי, כלומר, הוא עדיין ניכר. זה לגבי אפר, ועכשיו אנחנו פותחים סוגריים גדולות לאורך כל השליש המרכזי של עמוד ב', וזה לגבי עוד שני תחומים שגם בהם שמים חומר לתוך מים, וגם שם צריך שיהיה ניכר. באיזה תחומים? אפר פרה, צריך שהאפר יהיה ניכר בתוך המים, רוק יבמה, צריך שהיא תירק כמות כזאת שאפשר לראות את הרוק על גבי הקרקע, ותחום שלישי שלגביו יש מחלוקת, זה דם הציפור של המצורע. האם צריך שהדם של הציפור יהיה ניכר בתוך המים? לפי תנא קמא לא צריך, לפי רבי ישמעאל צריך. שוב, לתנא קמא לא, לרבי ישמעאל כן. אלה התחומים הנוספים, עכשיו אנחנו נתמקד בדם הציפור. אז שוב, בדם הציפור יש מחלוקת, תנא קמא אומר שלא צריך שהדם יהיה ניכר במים, רבי ישמעאל אומר
הסבר שצריך, ועכשיו נראה מה המקור של המחלוקת. אז בפסוק כתוב בויקרא י' ד' ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, ואז את הציפור החיה ייקח אותה, ואת עץ הארז, ואת שני התולעת, ואת האזוב, ואת כל אלו הוא לוקח, וטבל אותם בדם הציפור השחוטה על המים החיים. אז שוב, בפסוק הראשון כתוב שהוא שוחט את הציפור אל כלי החרס על מים חיים, אחר כך כתוב שהוא לוקח את כל החבילה, כלומר את הציפור, את עץ הארז וכו', וטובל אותם בדם הציפור השחוטה על המים החיים. עכשיו אומר רבי ישמעאל, מהפסוק הראשון אני כבר לומד שהוא שוחט את הציפור אל תוך המים, כלומר המים והדם הם ביחד, ובשביל ללמד אותנו שהוא צריך אחרי זה לטבול את עץ הארז ואת כל מה שאיתו בתוך התערובת הזאת, היה מספיק לכתוב אחר כך בפסוק השני וטבל בהם, ואני יודע כבר שהכוונה היא לדם ולמים. למה בכל זאת התורה פירטה וטבל בדם הציפור על המים החיים? מכאן לומד רבי ישמעאל שצריך ששניהם יהיו ניכרים, כלומר שיראו את הדם ויראו את המים, ולא שיותר מדי מאחד מהם. זה לפי רבי ישמעאל שצריך שיהיו ניכרים. לעומת זאת, לפי רבנן, לא צריך שדם הציפור יהיה ניכר. ולמה לדעתו התורה הדגישה וטבל בדם הציפור על המים החיים? פשוט בשביל ללמד אותנו שצריך שהם יהיו מעורבבים ולטבול בשניהם ביחד. למה צריך את זה? הרי לפי רבי ישמעאל את זה אפשר ללמוד כבר מהפסוק הקודם. אומרים רבנן, לא, אי אפשר ללמוד את זה מהפסוק הקודם, כי אם היה לנו רק את הפסוק הקודם שכתוב שם ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, לא היינו יודעים שצריך דווקא להרבב את הדם עם המים החיים, אלא רק שהוא צריך לשחוט את הציפור מעל כלי החרס, אבל את הדם של הציפור יכול להעביר לכלי אחר. לכן התורה הייתה צריכה להדגיש לנו בפסוק השני וטבל אותם בדם הציפור על המים. כלומר, כן, הוא צריך להרבב אותם, אבל אין מקור לזה שצריך שהדם יהיה ניכר בתוך המים. עד כאן לגבי המחלוקת. שוב, רבי ישמעאל עומד מהפסוק השני שצריך שהדם יהיה ניכר. תנקם אומר לו, זה רק מלמד שצריך להרבב את הדם עם המים. זה לגבי מקור המחלוקת. עכשיו, עוד הערה קטנה לגבי המחלוקת הזאת. רבי ישמעאל כאמור אומר שצריך שהדם יהיה ניכר. עכשיו, איזה כמות של מים צריך בשביל שהדם של הציפור יהיה ניכר? אומר רבי ישמעאל, רביעית של מים. עכשיו, שואל איזה רב ירמיה כרגלו, מה בדיוק רביעית? מה, אין ציפורים גדולים יותר עם יותר דם, או קטנים יותר עם פחות דם? אומר לו רבי זירא, למה אתה תמיד מסתבך בשיעורים של רבנן? כן, כשרבנן אמרו רביעית, הם התכוונו בדיוק לרביעית, כי במקרה הזה הם שיערו את זה בציפור דרור, וציפור דרור יש לה גודל די קבוע. יכול להיות שבאמת בציפור יוצאת דופן, אז נצטרך קצת יותר מים או פחות מים, אבל באופן כללי בציפור דרור זה מספיק. עד כאן הסוגריים לגבי האם צריך שאדם יהיה ניכר במצורע, ועד כאן החלק הרביעי של השיעור, הגענו לרבע התחתון של עמוד ב'. החלק החמישי והאחרון זה לגבי סדר נתינת המים והאפר בסוטה. עכשיו, בפשט הפסוק צריך קודם לשים את המים ואז את האפר, כמו שכתוב, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, כלומר קודם הוא שם את המים בכלי, ואחרי זה כתוב, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים, כלומר ודאי שקודם המים ואז האפר. זה בפשט. אבל אנחנו נראה שבכל זאת יש מחלוקת, גם באפר סוטה וגם באפר פרה אדומה ששמים לתוך המים החיים, האם אפשר בדיעבד לעשות להפך, קודם את האפר או האפר, ורק אז את המים. אז לגבי שני התחומים האלו, גם אפר וגם אפר, רבנן אומרים שבשניהם חייבים דווקא קודם את המים, רבי שמעון אומר שאומנם עדיף קודם את המים, אבל בדיעבד אפשר גם לשים קודם את האפר או האפר. מה המקור של המחלוקת? נתחיל עם רבי שמעון. רבי שמעון אומר, בפרה כתוב, ולקחו לתמה מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. עכשיו, אם נסתכל טוב בפסוק, נראה שלכאורה יש כאן סתירה קטנה. עוד פעם, כתוב, ולקחו לתמה מאפר שריפת התחתת, כלומר קודם לוקחים את האפר ונתן עליו, כלומר לכאורה על האפר שהרגע לקחנו, מים חיים, כלומר שמים את המים על האפר. הבעיה היא שמיד אחרי זה כתוב אל כלי, כלומר מים חיים אל כלי, כלומר על מה שמים את המים? ישירות בכלי. אז שוב, מצד אחד כתוב ונתן עליו מים חיים, כלומר קודם האפר ואז המים, מצד שני נמשיך את הפסוק ונתן עליו מים חיים אל כלי, כלומר קודם המים בכלי ורק מעליהם האפר. אז זה הבעיה בפרה, וממילא אומר רבי שמעון, אם היה לנו רק את הפסוק של פרה אדומה, אז באמת היינו לומדים שאפשר איך שהוא רוצה, או שהמים קודמים או שהאפר קודם. זה אם היה רק את הפסוק בפרה. אבל אין רק את הפסוק בפרה, יש לנו גם פסוק בסוטה, ובסוטה כאמור הפשטו שקודם המים ורק אז האפר. עכשיו אומר רבי שמעון, יש גזרה שווה בין הפסוק של פרה לבין הפסוק של סוטה, כי בפרה התורה משתמשת בלשון של אפר, למרות שבאמת הרי מדובר באפר, והשינוי הזה נעשה בין השאר בשביל לעשות גזרה שווה, והגזרה שווה כאן היא דו-כיוונית. כלומר, אומר רבי שמעון, מצד אחד אני לומד מסוטה לפרה שבאמת עדיף קודם את
המים, כמו הפשט בסוטה, אבל מצד שני אני לומד מפרה לסוטה, שבדיעבד לפחות אפשר איך שרוצים. אז זו דעת רבי שמעון, הוא לומד משילוב בין הפסוקים של פרה וסוטה, שלכתחילה קודם מים, אבל בדיעבד איך שרוצים. עד כאן לגבי רבי שמעון. עכשיו נעבור לרבנן. רבנן כאמור סוברים שבשניהם צריך קודם את המים ואז האפר וזה מעכב. מה המקור שלהם? אז לגבי סוטה, הם פשוט לומדים את זה מהפשט. כמו שראינו, המים קודמים לאפר. מה לגבי פרה? אז כאן כאמור, לכאורה יש סתירה בתוך הפסוק, כי כתוב מצד אחד ונתן עליו, כלומר קודם האפר ואז המים, אבל מצד שני כתוב אל כלי, כלומר קודם המים ואז האפר. מה עושים? אומרים רבנן, נכון, יש כאן שתי אפשרויות. אנחנו בוחרים באפשרות השנייה, כלומר קודם המים ואז האפר. ולמה? אז לפי רבנן, אין גזרה שווה כמו שרבי שמעון עשה, כי מה גזרה שווה זה בעצם לימוד דו-כיווני, כמו שעשה רבי שמעון, אז גזרה שווה אין לפי רבנן, אבל יש משהו אחר, וזה במה מצינו. כלומר, הם אומרים, כמו שמצינו שבסוטה ובדם ציפור של המצורה, המכשיר הוא למעלה, כלומר, קודם כל שמים את המים, ורק מעל זה שמים את האפר ואת הדם, אז אותו דבר, בפרה אדומה, אם אנחנו צריכים לבחור אחת מהאופציות, האם המכשיר, כלומר, האפר, הוא למעלה או למטה, אנחנו בוחרים גם כאן שהמכשיר יהיה למעלה. כלומר, קודם המים ואז האפר, בדיוק כמו בסוטה ובציפור. עכשיו, לפי זה, מה הם יעשו עם תחילת הפסוק ונתן עליו, שמשם משמע שקודם האפר ואז המים, אומרים רבנן, זה רק בא ללמד שצריך לערבב. כלומר, באמת בהתחלה הוא שם קודם את המים ואז את האפר, אבל אחרי זה מערבבים את זה בכלי, וממילא יוצא שבסוף, אחרי הערבוב, יש גם אפר מתחת למים, ולכן כתוב, ונתן עליו מים חיים, כלומר שיש למטה אפר ומעל מים, אבל זה רק אחרי הערבוב, קודם כל צריך לשים קודם מים ואז אפר. עד כאן המחלוקת בפרה וסוטה מהקודם, בזה הגענו למילה האחרונה בעמוד ב', סיימנו את החלק החמישי, אנחנו נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, הנושא שלנו היום היה מילוי האפר בכלי, לגבי זה חילקנו את השיעור לחמישה חלקים, בחלק הראשון אמרנו שהוא נכנס להיכל ופונה לימינו, ומשם לוקח את האפר, כי כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין, בחלק השני ראינו שגם במקדש עושים אותו דבר, איסי בן יהודה למד את זה מבקרקע משכן, המילה קרקע מיותרת ומרבה את קרקע המקדש, איסי בן מנחם לא צריך לזה מקור, כל דבר שהיה במשכן הוא גם במקדש, בחלק השלישי ראינו מה קורה אם אין אפר, אז מה עושים? ראינו שלוש אפשרויות, בסוף ראינו אפשרות רביעית, האפשרות הראשונה זה לחפור, זה אמרנו שלא עושים, כי כתוב אשר יהיה, אפשרות שנייה זה להביא מבחוץ, את זה כן אפשר לעשות, אלא שלפי איסי בן מנחם צריך להביא, להניח על הקרקע, כי הוא לומד את זה מבקרקע המשכן, ורק אז להשתמש, לפי איסי בן יהודה לא צריך, כי בקרקע המשכן כבר תפוס ללימוד אחר, כמו שראינו, ממילא לא צריך, זה האופציה השנייה. אפשרות השלישית של מה לעשות כשאין אפר, זה להביא אפר, כמו שראינו לפי בית הלל, שבכיסוי אדם אפשר להביא אפר, או שאולי כאן אי אפשר, כי כתוב בקרקע המשכן. אז לגבי זה הגמרא הביאה שתי ראיות. הראיה השנייה זה מזה שלפי רב אפשר להביא רכבובית ירק, אבל הגמרא דחתה, זה לא אותו דבר, אולי דווקא ירק כן, אבל אפר לא. הראיה הראשונה זה מברייתא שאומרת שיש שלושה מקומות שבהם הלכה למשה מסיני עוקרת את הפשט, וזה בכיסוי אדם, בנזיר ובגט, והברייתא לא הזכירה שגם בסוטה אפשר להביא אפר במקום אפר, בניגוד למה שכתוב בתורה, ולכן מכאן ראייה שלפי הברייתא אי אפשר להביא אפר במקום אפר. זאת הראייה שאי אפשר, אבל דוחה הגמרא, אולי הברייתא היא תנא ושיר, כלומר היא אמרה שלוש דוגמאות, אבל אולי יש עוד דוגמאות. איזו דוגמאות יש חוץ מסוטה? תגלחת המצורע שבברייתא כתוב שבבית השחי הוא לא צריך לגלח, אבילו במשנה בנגעים כתוב שהוא כן, ולכאורה גם זה הלכה למשה מסיני שעוקרת את הפשט. אבל את התחייה הזאת הגמרא דוחה ואומרת, תגלחת המצורע זה לא דוגמה טובה. למה? אז רב נחמן אומר, כי שם זה לא שהלכה למשה מסיני עוקרת פשט, אלא יוקרת לימוד של כלל פרט כלל, לכן הברייתא לא הזכירה את זה. הסבר שני, רב פאפ אומר, כי שם ההלכה לא עוקרת את מה שכתוב בתורה, אלא רק מוסיפה, כלומר בתורה לא צריך את בית השחי, וההלכה מוסיפה שכן. והסבר שלישי, שם זה לא הלכה למשה מסיני שאומרת שצריך בית השחי, אלא זה פשוט שתי צורות איך ללמוד את הפסוקים. הברייתא לומדת את הפסוקים כשיטת רבי ישמעאל של כלל פרט כלל, ומזה היא מסיקה שלא צריך את בית השחי, כי צריך רק מקומות שהם דומים לראש, זקן וגבות, ששם השיער הוא גלוי. לעומת זאת, המשנה בנגעים לומדת את זה כמו רבי עקיבא, בריבוי מיעוט ריבוי, וזה מרבה את כל המקומות גם את בית השחי, וזה רק ממעט את שיער החותם, וממילא כיוון ששם זה בכלל הולכה למשה מסיני, זה לא קשור לברייתא, וממילא לפי שלושת ההסברים האלו, אין לנו עוד דוגמה שהברייתא שיערה, וממילא כבר אי אפשר לומר תנא ושיער, אלא לכאורה מזה שהברייתא לא הזכירה גם את אפר סוטה, מכאן שאי אפשר להשתמש לדעתה באפר סוטה. אז לכאורה חזרנו לראיה, אבל כאמור התוספות אמרו שגם התחייה של התחייה לא הכרחית, אולי זה כן עכשיו שיעור, וממילא בסופו של דבר, עדיין אין לנו מכאן ראייה האם אפשר להשתמש באפר בסוטה או שלא. זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי של השיעור ראינו שצריך לשים מספיק אפר בשביל שזה יהיה ניכר על המים. אגב, זה ראינו שגם באפר פרה צריך מספיק אפר, וגם ברוק יבמה. לגבי דם ציפור במצורע, שם יש מחלוקת האם צריך שהדם יהיה ניכר בתוך המים, לפי תנא קמא לא, לפי רבי ישמעאל כן. מה המקור של המחלוקת? אז כתוב ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים וכו', ופסוק אחרי זה כתוב וטבל אותם, כלומר את עץ הארז ואת הציפור, בדם הציפור השחוטה על המים החיים. אז רבי ישמעאל לומד שמהפסוק הראשון אני לומד שצריך לערבב את המים עם אדם. מהפסוק השני אני לומד שעדיין צריך שאדם יהיה ניכר, לכן כתוב בדם הציפור על המים החיים, ולא פשוט כתוב בהם. לעומת זאת רבנן אומרים לא, מהפסוק הראשון אני עוד לא לומד שהם צריכים להיות מעורבבים, לכן לזה אני גם צריך את הפסוק השני, וממילא אין לי מקור לזה שאדם צריך להיות ניכר. ולגבי כמה זה נחשב ניכר לפי רבי ישמעאל, צריך שהמים יהיו בכמות של רביעית, ואז הדם של ציפור דרור ניכרת בכמות כזאת. זה היה החלק הרביעי. בחלק החמישי ראינו לגבי הסדר של המים והאפר, אז בפשט של הפסוק צריך קודם מים ואז אפר, אבל מה קורה אם הוא עשה להפך, גם באפר סוטה וגם באפר של פרה אדומה שהוא שם במים? אז לפי רבנן בשניהם חייבים קודם את המים, לפי רבי שמעון בשניהם עדיף קודם את המים, אבל בדיעבד אפשר גם הפוך, קודם את האפר או האפר ואז את המים. מה המקור? אז בפרה אדומה כתוב ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. אז אם אנחנו הולכים לפי התחלה ונתן עליו, כלומר קודם האפר ואז המים, אבל לפי הסוף אל כלי, זה אומר שקודם המים ואז האפר, מה עושים? אז אומר רבי שמעון, אם הערקת פסוק הזה, היינו לומדים שאפשר או ככה או ככה, אבל כיוון שיש גם את הפסוק בסוטה ששם צריך קודם את המים, ולפי רבי שמעון יש גזרה שווה בין פרה לבין סוטה, אז אנחנו לומדים משניהם ביחד שעדיף קודם את המים, אבל בדיעבד אפשר גם קודם את האפר או האפר, זה לפי רבי שמעון. לעומת זאת רבנן אומרים שאין גזרה שווה בין שני התחומים, וממילא בסוטה חייבים קודם את המים כמו הפשט, בפרה הם בוחרים באפשרות השנייה, כלומר קודם את המים גם כן, ולמה דווקא באפשרות הזאת? כי הם לומדים במה מצינו מסוטה וממצורה, שכמו ששם קודם המים ורק אז האפר או הדם ציפור, גם כאן בפרה קודם המים ורק אז האפר. ומה הם לומדים מבנתן עליו? שמשם משמע שהאפר למטה והמים למעלה, הם לומדים שצריך לערבב, כלומר באמת קודם שמים את המים ואז את האפר, אבל אחרי זה מערבבים כך שגם יש אפר מתחת למים. כל הטוב.